פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת כי תבוא, הברכות והכללות. אבי, התחלנו עם שבועיים של כללות, סכנות לפילוגים והשמצות, ובשבוע אחד, בתוך שלושה ימים, הגענו לברכות. יש לנו איחוד.
כן. סוף סוף. השפת אמת גם אומר שכל המטרה של הכללות, שאדם יהפוך את זה לברכה, להישיר אותו אל הדרך. וכאן כנראה חטפו כל כך הרבה כללות בשנה האחרונה, שהבינו שחייבים לסיים את זה באחדות. יעקב, אתה דוקטור לאחדות, עוד מתפשין ממתת לאחדות ולפילוגים. תן לי במילה, במשפט, מה בסוף היה הנקודה, מה הייתה הנקודה שהכריעה את הכף, וגרמה לכך שילכו בסוף ביחד אחרי כל הדיבורים הגדולים.
תראה, אנחנו דיברנו בשבועות האחרונים על שני מושגים, אידיאולוגיה וכיסאולוגיה. אבל בא נתניהו וגילה שיש מושג חדש, אידיאולוגיה כלכלית. נתניהו קרא את המפה והבין שמה שבלז רוצים ללכת עם מתווה משרד החינוך, מה שגרם למרן הרב גרשון לאיים בפרישה או להודיע שאידיאולוגית הוא לא יכול, זה לא שהם באמת כל כך התאהבו בלימודי מתמטיקה ואנגלית, לא. הם פשוט לא יכולים יותר להחזיק את המוסדות שלהם במצב העלוב הזה של תקציבי התעתינו. אז בא נתניהו ואמר, תראו, אם זה אידיאולוגיה, וכך הוא אמר לרבו טיפלי, אם זה אידיאולוגיה נטו, אין לי מה לעשות, מי אני שאני אתערב בוויכוחים שלכם. אבל אם הנושא הכל מתחיל מכסף, שבלז הולכים למשרד החינוך בגלל השיקולים הכספיים, פה אני יכול לעזור, ואז הוא התחיל להביא את ההצעות שלו.
אגב, הוא כימת את זה לסכום. הוא כימת את זה לסכום, לישון כמות, הוא אומר, זה 27 מיליון שקלים. מה זה, זה פינץ, על דבר כזה הולכים והולכים לגירושין, הולכים לרבנות, ובסוף הוא גם צדק, כי אתה רואה שהסתדרו וזה רץ קדימה, ובוא נראה אגב, מה יהיה עם חסידות בלז, אגב, נכון שאני יודע שיש הרבה דם רע, אבל בסוף גם צריכים להיות עוגנים ולסדר אותם, כי הטענה שלהם מלכתחילה היא הייתה טענה אמיתית. הם לא צריכים להישאר על הגדר בגלל כל מיני שיקולים, יהיו מוצדקים אשר יהיו, הם לא צריכים להפסיד כסף, ומותר להם גם להתקיים, גם אם אין להם את הכוח ללכת לבד ולהקים ארגון עצמאי. ובעניין הזה אני חושב בסוף גם באיזושהי מידה נעשה, או אולי יעשה צדק, למרות שראיתי, קראתי אצלך בטור ויצאתי די סקפטי לגביהם, שזה קצת, איך אני אגיד, קצת היו להם שתי ציפורים ביד, ועכשיו יש להם ציפור אחת על העץ.
לא, סליחה, היה להם פרה והם קיבלו תרנגולת. ובואו אני אדבר קצת במספרים, אני אוהב תמיד לדבר עם מספרים.
תרנגולת מטילה או תרנגולת שרק לשחיטה יכולה ללכת? כן.
לא יודע, היא מטילה, אבל של המה היא מטילה, לא בצי זהב. תראה, החשבון מאוד מאוד פשוט. המתווה של משרד החינוך נותן לכל תלמיד 12,000 שקל, כדי לסבר את האוזן, אני אספר שתלמיד בחינוך הממלכתי מקבל 14,000. זאת אומרת, הם מקבלים פול. מה הם צריכים לעמוד בשלושה מבחנים, לא קשים במיוחד, מספיק ש-40% עוברים. פשוט האוצר שם להם בוכתה של כסף על השולחן. עכשיו, גם בהסדר שביבי הציע, מה הוא הציע? הוא אמר, עד עכשיו הייתי מוכשר מקבל כאילו 75, מוסדות הפטור מקבלים כאילו 55, אני דאג שזה לא יהיה כאילו, אנחנו נביא את השחיקה, אנחנו נתקן את השחיקה, אגב אבי, השחיקה הזאת הייתה במשך עשרות שנים בתקופה,
כן?
שגפני
שהחרדים ישבו על השיבר,
בדיוק, הייתה שחיקה גדולה, בבי ואומר, אני אתקן את השחיקה הזאת, מוסדות פטור יקבלו באמת 55%, מוכשר 75%, בוא נראה את זה מהזווית של בלז, 55% זה יוצא בערך 7,000 שקל לתלמיד. יוצא, כן. עכשיו, הם מקבלים משרד החינוך 12,000. מה ההפרש? 5,000 שקל. זה נשמע לא הרבה. וואלה. אבל כשאתה מכפיל את זה, אבי, ב-7,000 תלמידים, בוא נעשה מערך חשבון, הרי למדנו קצת ליבה, 7,000 כפול 5,000, כמה זה? 35 מיליון שקל, בלז שילמה את מחיר השלום הזה.
אז אפשר לומר שהרבי מבלז, שוב בסוף זה שלקח על עצמו את מחיר השלום, אנחנו התרגלנו כבר בעבר, שבלז תמיד מוותרת, למען שלום ביהדות החרדית, מאוד מעניין מה שאתה אומר, יעקב, השאלה שלי היא כזאת, וקצרנו קשרים באמת, קטרים, לאפשר להגיד לראשו של נתניהו שנכנס לעניין, דרי וכל מי שהתגייס, אפילו גפני שהעביר מאחורי הקלעים כל הזמן רמיזות, חבר'ה, מבחינתי אפשר לסיים את זה, תאיצו את האירוע. בוא, היום אפשר לספר הכל, גם כשיצאו כותרות על זה שהוא דיבר עם שנתניהו הודה לו כביכול, על זה שהוא תומך בו בפומבי, אנחנו יודעים שמה שלא שודר זה תתערב, תעשה מה שאתה יכול כדי לעזור לנו, ככה זה היה הסאבטקסט לפחות, אבל אני רוצה לשאול אותך הלאה, מה תהיה ההשפעה על הקלפי, האם נגיד בחסידות בלז יישארו מאוכזבים בבית, או חבר'ה מודרניים יותר שאומרים, מה אתם עושים עסק מלימודי האנגלית, או סתם תחושת המיוס הזאת,
אבי,
תגרום למצבי, לחצי מנדט להישאר בבית.
אני לא צריך לעסוק פה בניחושים, כי אנחנו נמצאים כבר במערכת בחירות חמישית. 4 מערכות בחירות, אבי, אנחנו מדברים על תחושת מיוס. לאנשים נמאס, לחרדים המודרניים נמאס, לחרדים העובדים נמאס, בסופו של דבר...
אבל כאן הייתה שנה של ממשלה של לפיד, לכן הייתה תחושה שירוצו לקלפיות.
רגע, חכה, אני עוד לא יודע אם לא. אני עוד לא יודע אם לא, אנחנו מאוד מוקדם, רק היום סגרו את הרשימות, רק היום הגישו אותם. עכשיו יש לנו שבועיים חגים, האש והגופרית אבי יתחילו מיד באיסור חג סוכות. כשאנחנו נשמע מה התוכניות של לפיד וליברמן, וצריך להגיד עוד דבר, ואנחנו נחזור על זה בלי נדר אבי עד פתיחת הקלפיות. בניגוד לממשלות קודמות, אם לפיד וליברמן מצליחים להקים ממשלה, לא חברה באף מפלגה דתית. עד עכשיו היה לנו את ימינה, אז עם כל הטענות לשקד ולכל אלה, הם עצרו לא מעט מהגזרות על החרדים, אתה זוכר את זה?
כן.
תקציב הישיבות לא נפגע, הם כן. עצרו גם את המעונות.
מי שעצר זה חברי הכנסת החרדים במלחמה שלהם. אני רוצה להוסיף עוד משהו כן. למה שאתה אומר. בניגוד לפעמים עברו, שאמרנו, הם רבים כל הקדנציה, מה אתם רבים, ואז באים ומסתברים לפני הבחירות. הפעם היה תהליך הפוך. הם נתנו פייט אדיר של שנה באופוזיציה, אדיר. גם במאבק, הם אלה שהפילו בסוף את הממשלה, כבר בליכוד היה שיון סימני שבירה, אני לא מדבר כבר על הדתי-לאומי, שכל צמרת ההנהגה הציונית דתית, עשתה עסקים עם הממשלה הזאת, שעומד בראשה היה ציוני דתי. ומי שבלם הכל היו חברי הכנסת החרדים, והם גם בלמו, מאחורי הקלעים, את הסיפור של המאון, הם בלמו את הקיצוצים. עכשיו, מה שהם עשו עכשיו, הם התכנסו לקראת הבחירות, התווכחו ביניהם, ויכוח שהוא בחלקו אידיאולוגי, בחלקו גיסולוגי, זה בסדר. אני אומר, אל תסתכלו על החודש האחרון, תסתכלו על שנה שלמה שגפני, ויעקב אשר, וגם מאיר פרוש, ואפילו ישראל אייכלר, ובטח שס על החברי כנסת המצוינים שלה, נתנו פה מלחמה מיום ליום, שאנחנו לא האמנו שהם יצליחו ככה להפיל את הממשלה.
עוד משהו, ואנחנו גם, בוא נגיד, נודע על האמת, אנחנו קצת מהלך השנה פקפקנו, האם המדיניות הזאת של חרם טוטלי על הממשלה היא נכונה, האם לא כדאי לקבל מה שאפשר, האם אייכלר לא צודק שהוא ניהל מסע ומתן לפני חוק התקציב, מה פשע, תהינו מה...
יעקב, ועוד משהו, וגם הוא בסוף לא תמך, למרות הפיתויים, גם את זה צריך להגיד. היום שאנחנו יודעים באיזה כאוס בל זה ימצאת, ולמרות זאת הוא לא תמך, צריך גם את זה להגיד.
נכון.
כן, בבקשה, הפרעתי לך.
אבל מה שהנושא המרכזי הוא, שאלמלא החרם הטוטלי הזה, אם רק היו נותנים טיפ-טיפה של לגיטימציה לממשלה, אז סילמן לא הייתה בורחת בסוף, וניר אורבך לא היה יורק בפנים של בנט ברגע האמת.
והמשותפת הייתה עושה עסקאות, כי הייתה אומרת, אם החרדים, אז אין תקווה, גם אנחנו נעשה.
בנט אמר היום, בנט אמר דבר נכון אתמול, הוא אומר, הם סובלים מפוסט טראומה, הם פשוט ראיתי אותם נמאחים מיום ליום. חוץ משקד שיש לאור של פיל שלא נמאכת, מאחו את סילמן, מאחו את ניר אורבך, ופה הסיפור נגמר. ואם החרדים היו פוזלים קצת מהצד, ועושים איזה עסק פה ועסק שם, למרות שזה משתלם מאוד, הרבה מאוד כסף יכלו לקבל, הם עמדו כחומה, ומי שהוביל את הקו הזה, זה היה אריה דרי, יהדות התורה אחריו. אז אתה שואל אותי, איך הם הפילו את הממשלה? בסך הכל, הם לא קיבלו יותר אצבעות. מי שהפיל אותם זה המשותפת, כמו שאתה אומר, וסילמן ושיקלי ואורבך, אבל מה גרם לאווירה? מה יצר את הלחץ, הסיר לחץ הזה, שהחבר'ה מימינה לא יכלו לעמוד בו? חוסר הלגיטימציה המוחלטת של הימין לממשלה הזאת.
יפה. אגב, אני גם אוהב את הקמפיין הכלכלי של אריה דרי, וזה נראה גם שזה משתלם לו בסקרים. הפעם זה אמיתי, כל אחד מרגיש את זה בכיס, כולם יכולים להזדהות, וזה עקב האכילס לממשלה הזאת. מה נאמר יעקב? הפעם אפשר להגיד בלב שלם, תצביעו למפלגות חרדיות. הייתה שנה, כל אחד לפי רבותיו, לפי איך שליבו אומר לו, בזה אנחנו לא מתערבים, אבל הייתה שנה שראינו את הנחיצות של מפלגות חרדיות בכנסת, בלעדיהם עכשיו היינו בעוד 3 שנים, לפחות, שכל הגזרות של ליברמן לא הצליח ליישם, ובסוף היה מצליח ליישם אותו, אם לא בתקציב הזה, אז בתקציב של האחרה.
אז הזכרת את ליברמן, בוא נדבר על משהו.
כן, במילת סיום, כי אנחנו צריכים לעבור לפרסומות. בבקשה, יעקב.
מה קורה עם הבן אדם הזה? אתה חושב שבאמת כל ההתבטאויות האלה הם רק פרי של לחץ ואיבוד השלטונות? או שיש מאחורם איזשהו קו מנחה.
אני חושב שיש פה תובנה, יש לו את 3 מנדטים של עולים, שהם הבנקר שלו, שהם גם מדלדלים מטבע הדברים, זה מוצר מתקלה, וגם עם המלחמה באוקראינה, הוא נתפס כמי שתפס את הצד הרוסי, אז הם ברחו ממנו, ועכשיו, בעצם כשנקרח שמו בכל הפרשיות האלה, אז אנשים שהם גרים ברמת אביב, אני לא יודע מה, ומצביעים לו, יש לו קהל כזה של מנדט וחצי, בורחים ממנו, ואז הוא מנסה לתפוס את החבורה של מצביעי אלי אבידר, שגם היו אצלו, שאצלם הרק לו ביבי זה מעל הכל, וככל שהוא יהיה יותר מכולם ברק לו ביבי, הוא מצפה להביא אותם.
כרגע, שמה, אבל הוא... אבי... כן. כרגע אבי, אז זה לא עוזר לו בסקרים. זאת אומרת שהוא פגע פה בנקודה נרגישה, שאתה מדבר על גבלס וסטלין, יש הרבה אנשים שזוכרים אותם על בשרם. אני חושב שליברמן עצמו זוכר קצת את, לא את סטלין, את יורשיו, כשאתה מדבר על גבלס, הוא פוגע בהרבה מאוד אנשים, ואז הוא התברר כאדם לא רציני.
אני חושב אבל שגם בזה, הוא הבין שלפיד יגנה אותו בחצי פה ושר וגנץ.
גינוי עלוב זה היה.
גינוי עלוב, ואז הוא מצטייר מול החצי מנדט הזה, שאצלם ביבי הוא באמת כמו גבלס. תשמע, אתה תדבר עם אנשים, תראה מה זה, אצלם הוא מצטייר כראש המחנה, כמי שלא בוחל בשום דבר. זה כנראה, תשמע, הוא בסוף אדם מחושב, אין לו פליטות פה. אבל בוא נראה, נקווה, בוא נגיד לך, יעקב, אם הוא באמת לא עובר את אחוז החסימה, לא במתגמים, אלא בסוף הלילה, יוצאים בריקוד באולפן כל חי.
אבל תדע דבר אחד, אבי, גם אם הוא לא עובר את אחוז החסימה ולא מוקמת ממשלה אחרת, הוא ממשיך להיות שר האוצר.
בסדר, אבל כתוב בנפול אויביך אל תשמח, אז במקום שאי אפשר, במקום שאי אפשר לשמוח, צריך לרקוד. אבל בוא לא נקדים את הריקוד לפני החתונה, נקווה שיהיו תוצאות בהתאם.
מי איתנו אחרי הפרסמות?
את יודע מה, קבעו לנו פוליטיקאי, אמרנו נלך על ברק סרי, עזוב אותך מפוליטיקאים השבוע, בוא ניתן ניתוח אמיתי של מה שהיה, גם מהזווית של המגזר הכללי, של הפוליטיקה הכללית. פרסומות ומיד נהיה פה שוב.